טוב, אז היום אנחנו מתחילות חלום של רבי נחמן. אנחנו מספרות פה תמיד סיפורי מעשיות. התחלנו גם לגעת קצת בחלומות, הרבה בזכות הספר של הרב אלחנן ניר, יהודי בלילה, שהוא מביא פה כל מיני חלומות, שהחלומות האלה אני בכוונה מלמדת אותם מחיי מוהר"ן, כדי שאנשים יבינו שזה אמיתי. כותב מעניין. אבל אני רוצה להביא קצת מהיבטים אחרים, כמו שאנחנו אוהבות להתעסק פה, אנחנו אוהבות להתעסק פה יותר בנושא של נפש, ואיך זה מדבר על החיים שלנו העכשוויים וביום-יום. אז את החלום הזה, רבי נחמן סיפר משהו כמו 10 חודשים לפני מותו, הוא חלם את החלום הזה בברסלב, מי שהייתה איתנו במסעות אז יודעת איפה, ודווקא אני רוצה להקריא משהו לפני שהוא סיפר את החלום, מספר התלמיד שלו מה קרה לפני שהוא סיפר את החלום הזה, ואני רוצה להקריא לכם את זה כי זה מרגש בעיניי. סיפור החלום שבספר חיי מוהר"ן, סימן צדק א', נאמר בליל שבת, בהשתלשלות זו, שבאותו שבת המתינו אנשי שלומנו זמן רב שיכנס רבנו לערוך שולחן השבת ולא נכנס, ולא היה מי שיגש לחדרו, ואז ההין והעז, העיז, רבי שמעון משמשו ללך לחדרו ולראות את סיבת האיחור שלו. הוא פתח את הדלת בקלות ובהחזיקו בידי את הדלת ראה את רבנו עומד בשלולית של דמעות עד שנשמע הרטיבות בתנועות המנהל של רבנו ונבעל מאוד וסגר את הדלת אחריו. ואחר כך נכנס רבנו למקום של הציבור וסיפר את החלום לקהל הנמצא ורמז בדבריו שעוד יגיע זמן. אני מפסיקה פה ומספרת לכם שרבי נחמן הולך לספר עכשיו חלום, שאני חושבת שהחלום הזה זה הסיוט הכי גדול של כל אחד ואחד מאיתנו. זה אחד הסיוטים שאני חושבת שאדם בחברה האנושית, שאנחנו יודעים שאדם מוגדר כיצור חברתי, זה חלום שהוא באמת חלום ביעוט, כן? ביעוט, סיוט, לא יודעת איך לקרוא לו. אני זוכרת שקראתי את זה פעם ראשונה, גם הייתי באלם, כי אתם צריכים להבין שרבי נחמן הוא סוג של אדמו"ר, הוא סוג של דמות של השראה רוחנית, ואתם רואים באיזה פשטות הוא משתף בפחדים, בקשיים, ומשתף את קהל התלמידים שלו בדברים שאני לא בטוחה שאדם אחר היה רץ ומשתף את הדברים. אני אתחיל להקריא לכם את החלום, ואז תבינו גם למה, אבל אחת הסיבות שבחרתי גם ללמד את זה, זה כדי לראות את המתיקות הזאת שיש בתורות של רבי נחמן מברסלב, שהוא נוגע בנפש פנימה, במקומות החשוכים, במקומות הכואבים, בפחדים האנושיים שלנו, והוא גם לא מתבייש לדבר על זה, להביא את זה, הוא כביכול נותן איזשהו שיח כנה, חסר הכבוד של משחקי כבוד מדומה, מה שהוא קורא לו כבוד מלכים, ומסוגל להביא את עצמו במקומות הכי נמוכים, הכי שבורים והכי שהרבה אנשים היו מסתירים ולא מעיזים לספר את הפחדים שלהם, כן, את החלומות המפחידים שלהם. ואני אתחיל להקריא את החלום הזה, אנחנו קצת נדלג וקצת נפתח את זה מדי פעם כדי לדבר על איך זה מדבר אלינו ואיפה אנחנו נמצאים שם. וככה רבי נחמן יוצא מהחדר עם השלולית דמעות, וזה גם מקסים להבין את זה, שהוא חלם חלום והחלום השפיע עליו, וכמה הוא אנושי, כן, הרב שמדבר איתנו, הרבה שמדבר איתנו, הלא להתייאש, וישמע בזיונו ידום וישתוק, ומדבר איתנו לדברים רוחניים מאוד גבוהים, לא מפחד להביא את האנושיות, את השבר, את הבכי, את הכאב, את המקומות האלה שהרבה אנשים לא אוהבים לגעת בהם כי זה מקומות של חושך. ולכן התורות האלה כל כך מדברים לדור של היום, כי זה בדיוק המקומות האלה שאתה מבין שכן, במקומות האלה שאני לבד, בחושך, בבדידות, בחרדות, בפחדים, שם אני צריך את העזרה. לא רק במקומות של ההערה והשמחה וכל הדברים הגבוהים. אבל בואו נראה איך הוא מספר את זה. תבינו, הוא יוצא מהחדר ומספר את זה לכל החסידים שלו, כן? כסלב תקע, פה ברסלב, פה בברסלב, בבית שלו, כן? חלום, הייתי יושב בביתי, היינו בבית הקטן שהוא יושב בו, ולא היה שום אדם נכנס אצלי. והיה תמוע בעיניי, ויצאתי לחדר השני, וגם שם לא היה שום אדם. ויצאתי לבית הגדול, לבית המדרש, ולא היה שם גם כן שום אדם. וישבתי בדעתי לצאת אל החוץ. הוא מתחיל את החלום, כן, אדם איפה חולם את החלום שלו? בבית שלו, ביתו זה מבצרו, במקום הכי הכי בטוח שלו, הוא מתחיל לחלום חלום, הוא לא נמצא באיזה מקום מפחיד, או הוא נמצא בבית שלו, במקום הכי בטוח ומוכר, והוא מתחיל לתאר פה מציאות שהוא פתאום קולט שמשהו השתנה. הוא רגיל שאנשים נכנסים ויוצאים מהבית שלו, שבאים להתייעץ איתו, תלמידים שלו, אנשים מהעיירה, הוא רגיל שיש איזושהי התרחשות מסביבו, פתאום הוא מגלה שהוא לבד. יוצא, מחפש, לא רואה אנשים, לא בבית המדרש, לא בשום מקום, הוא מוצא את עצמו באיזשהו סוג של בידוד מסוים, לא מצליח להבין איפה כולם ומה קרה, והוא ממשיך לספר את החלום. ויצאתי לחוץ, וראיתי שעומדים בני אדם עיגולים עיגולים ומתלחשים זה עם זה. וזה מתלוצץ ממני, וזה משחק בי, וזה מאז פנים נגדי וכיוצא. ואפילו האנשים שלי היו גם כן כנגדי. קצת העזו נגדי וקצת התלחשו בסוד ממני וכיוצא כנל. מתחיל לתאר את הסיטואציה של מה שעובר עליו בחלום. עכשיו, הסיטואציה שבעצם אדם שהוא דמות מאוד מקובלת, מנהיג רוחני של קהילה שיש לו מסביבו עשרות אם לא מאות של תלמידים ואנשים שיושבים ולומדים ממנו ובני ביתו, והוא מוצא את עצמו לבד, ואז הוא מגלה שכשהוא יוצא אל הציבור, סוף סוף מוצא את החברה שהוא רגיל אליה, והוא רואה שאנשים מתנקרים אליו, הוא רואה שאנשים מדברים עליו, מתלחשים, לועגים, צוחקים. אני חושבת שזאת החרדה החברתית הכי גדולה של כל אחד מאיתנו, המקום הזה של לגלות פתאום שאנשים שקרובים אליך, או החברה האנושית שאתה מסתובב בה, מסיבה לך את הגב, ואנשים מתלחשים עליך, צוחקים עליך, מביישים אותך, ואתה אפילו לא יודע למה. איזושהי תחושת ניכור קשה, ואני חייבת לפתוח סוגריים ולהגיד שסוג השיימינג הזה זה משהו שהוא הורג אנשים. אנחנו בהכשרות שאנחנו מעבירים של 12 צעדים, אחת מהטראומות החוזרות ונשנות שאנשים מספרים במעגלים ומספרים על החיים שלהם, אחת הטראומות הכי קשות זה חוויות של חרם בילדות או בנערות או בתקופה מבוגרת יותר. אדם הוא יצור חברותי וכל השאיפה והרצון שלו זה המקום הזה שיהיה לו מקום, שיכבדו אותו, שיראו אותו, שיאהבו אותו, שיעריכו אותו, כן? והמקום הזה שפתאום אנשים מסובבים לך את הגב ומתחילים לדבר עליך, הסוג הזה של השיימינג שבחברה המודרנית של היום, זה משהו שהוא כשדה קוצ... אש בשדה קוצים זה מתפזר. הרי היום עם הודעות וואטסאפ, משהו מעלים לרשת, איזשהו חשד, איזשהו משהו, תוך רגע אדם הופך להיות מנודה חברתית, אנשים מתלחשים, והתחושה הקשה הזאת של ההתמודדות מול סיטואציה כזאת היא תחושה של אבדון תהומי. אבל בוא נראה איך הוא ממשיך לספר את זה, ואני חושבת שרבי נחמן מעיז לספר את החלום הזה, שהוא, אני חושבת שזה הפחד הכי גדול שיש לכל אדם כמעט, המקום הזה של הנידוי והתחייה החברתית. בוא נראה איך רבי נחמן מתמודד איתה כשהוא חווה את זה בעצמו. וקראתי לאחד מהנשאי ושאלתי אותו מה זאת? והשיב, כן, הוא קורא למישהו מהאנשים שלו, מהתלמידים שלו, שעד היום העריצו אותו, הוא היה הרבה שלהם. השיב, איך עשיתם כזאת? הייתכן שתעשו חטא גדול כזה? וממשיך רבי נחמן ומספר, ואני לא ידעתי כלל על מה הם מתלוצצים עליי. וביקשתי את האיש הנעל שילך ויקבץ את זה אנשים, אנשי שלומנו, והלך מיתי ולא ראיתיו עוד. אימאלה, זה לא מספיק הסיוט שאתה רואה שאנשים מתלחשים אליך ומדברים אליך ואתה פתאום לבד? אז עכשיו גם אנשים שהכי קרובים אליך, אנשי שלומי, אנשים שתמיד ביקשו את השלום שלי ורצו את הקרבה שלי, והייתי רב ומשפיע עליהם, הייתה בינינו חברות, נאמנות, פתאום אותו אדם מסתכל עליי בזעזוע, הוא אפילו לא שואל אותי אם זה אמת או לא אמת, לא נותן לי לרגע אחד איזושהי חזקת חפות, ובא ואומר לי, איך עשית דבר כזה? מאשים, מביש, גורם בעצם לתחושה של אשמה ובושה, בלי שהבן אדם בכלל מבין, כותב רבי נחמן, ואני יודע על מה הם מתלוצצים עליי. תקשיבו, זה תודו שזה סיוט. לא יודעת, אני כשקראתי את זה, דפק לי הלב. כן? והלך מיתי ולא ראיתי עוד. זאת אומרת, אני גם מבקש ממנו עזרה. אדם שהיה איש שלומי, אני אומר לו, אני כרגע במצוקה, אני בבעיה, אני קולט שמתרחש פה משהו נגדי, כולם עליי, מאשימים אותי במשהו שאני לא יודע מהו, יש מציאות שאתה קורא לאנשי שלומנו שאני מבקש עזרה. אני עכשיו הפכתי ממשפיע, מרב גדול, מאדם שיש לו אפשרות להשפיע על אנשים אחרים ולהיות בנתינה, הפכתי לנזקק, הפכתי לנצרך, הפכתי לאדם שזקוק לעזרה, ואני פונה ומבקש ממך עזרה. ומה התגובה של אותו איש, שלמה? הלך ממני, הלך מאיתי, ולא ראיתי עוד. נעלם. זאת אומרת, נעלם לו מאופק, כן? וישבתי בעצמי מה לעשות. וישבתי עצמי להפליג עצמי לאיזה מדינה אחרת. מה עושה רבי נחמן? כאילו, כשאנחנו חושבות על זה, הוא פשוט בורח. ישבתי לעצמי מה לעשות, עשיתי עם עצמי איזושהי התכנסות פנימה ויישוב הדעת, והחלטתי לברוח למדינה אחרת. והצעקה הראשונה שאני כעורך הדין בא לי לצעוק לו, תגיד לי, מה אתה נורמלי? מה אתה בורח? השתיקה שלך תהיה כהודעה. כאילו, לך תילחם על החיים שלך, לך תילחם על השם שלך. ופה רבי נחמן מקיים את מה שהוא מדבר עליו בתורה ו', וישמע בזיונו אדום וישתוק. ואני חייבת להגיד שאם יש משהו שמאוד קשה לי איתו, כי אחת שחוש הצדק זה משהו שמאוד בוער בה, זו האמירה הזאת, של ישמע בזיונו אדום וישתוק. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי רבי נחמן ונראה מה הוא עושה, ובאיזשהו, בהמשך של החלום שלו, הוא קצת פותר לנו את הסוגיה הזאת של ישמע בזיונו אדום וישתוק. אנחנו נפתח אותה קצת ונדון בה, כי מאוד מעניין אותי המקום, הנקודה הזאת של ההבהרה, עד כמה אני צריכה לדום ולשתוק, מה זה ישמע בזיונו לדום וישתוק, יש פה איזושהי מציאות של אנשים שפוגעים בך, בנפש שלך, בשם שלך, השתיקה הזאת עד כמה היא נכונה לשמירה, אומרים הרי שהנפש יקרה מאוד ונשמרתם לנפשותיכם מאוד, האם אני צריכה באמת לשתוק במצב של בזיונות? באיזה מצב אני לא צריכה לשתוק, אנחנו נראה עוד איך רבי נחמן מתנהל פה, שיעור מאוד גדול עבור כולנו. וישבתי עצמי להפליג עצמי לאיזה מדינה אחרת. ובאתי לשם, והיה שם גם כן כן, שהיו עומדים שם גם כן בני אדם ודיברו מזה, כי גם שם יודעים הנעל. מה זה הנעל? יודעים את החשומה, את הבושה הגדולה, את החטא הגדול שהוא עשה. אבל אנחנו לא יודעים מה הוא עשה. הוא לא מדבר על זה, גם הוא עצמו לא יודע במה מאשימים אותו. וגם לנו, הוא לא מספר, וגם לתלמידים שלו, במה מאשימים אותו. תחשבו איזו תחושה נוראית להיות בתוך מקום, שאתה חווה כזה סבל, ואתה, אין לך עם מי לדבר, אין לך את מי לשתף, אין לך מה לעשות עם הדבר הזה. ועוד דבר יותר תמוע, רבי נחמן חי, זה משהו כמו 250 שנה אחורה, זה לא תקופת הוואטסאפ והרשת שאתה מפליג לזה מדינה אחרת, וכולם שם כבר ראו בטוויטר ובכל מקום כבר שמעו עליך. זה, רבי נחמן כאילו מקדים את זמנו, כן? זה כבר מציאות שהוא מתאר שזה כאילו השם שלך נרס בכל מקום. הוא גוזר על עצמו גלות, הוא בורח, ואיפה שהוא לא הולך, מנדים אותו, והוא בעצם מוצא את עצמו בבדידות מוחלטת של חברה אנושית ש... מנדה אותו ממנה. אוי, קשה לי, כן? אני מקריאה את זה ואני חווה את זה איתו. כי גם שם יודעים הנעל, וישבתי עצמי להישב באיזה יער. הוא ברח ליער, הרחק ממקום ישוב, כן? הוא בורח מהחברה האנושית ובורח לאיזה יער. ונקבצו אליי 5 אנשים מהשש שלומנו והלכתי עמהם ליער. וישבנו שם. וכשהיינו צריכים לאיזה דבר מאכל וכיוצא, היינו שולחים אחד מהאנשים הנעל וקנה לנו מה שהיינו צריכים. והייתי שואל אותו אם נשקע את הרעש והשיב לב, כי עדיין הרעש חזק מאוד. שימו לב מה עושה רבי נחמן, הוא מכנס לעצמו את העצה הזאת שיש בלגן ומחלוקת מסביבך, מה שנקרא, תיכנס לחדרים, תהיה בשקט, תחכה שהסערה תדעך, כן? יוצא תקשורת בדרך כלל באמת שקורה איזה משהו ורץ לרשתות דברים, אז יש עצות, או באמת לצאת וילחם לעשות רעש, או באמת שב בשקט, תחכה שימצאו מישהו אחר לדבר עליו. אתם מכירים את זה? שתגיע הסערה הבאה, ישכחו ממך. הוא נכנס ליער, בורח מהחברה האנושית, ונמצא באיזשהו מקום של שתיקה והתכנסות, ומחכה שהרעש מסביבו יעבור, ומתקינים אותו שהרעש לא עובר, ממשיכים לדבר עליו. ותראו איך הוא מתאר את זה, רעש. זה הרי מצלצל כל כך חזק באוזניים, כי אדם שחווה פגיעה כזאת של לשון הרע, הוצאת דיבה עליו, ושאנשים מדברים עליו, כן? זה לא מתלחשים אליו, אצלו זה מטלטל אותו, זה כמו רעידת אדמה שמטלטלת את כל הקיום שלו, את המקום שלו, את השייכות שלו. הוא זרוק עכשיו בלי קהילה, בלי תלמידים, בלי בית, זרוק ביער, שזה מקום לא מיושב, ונמצאים איתו 5 אנשים. אני רק אסגור סוגריים ויגיד שהחלום הזה היה אמיתי, לעתיד לבוא. התלמיד שלו, רבי נתן, הייתה למחלוקת מאוד מאוד גדולה, ובעצם נשארו רק 5 חסידי ברסלב עם רבי נתן, כשבכל אירופה, כל החסידים באירופה, כל החצרות החסידיות רטפו אותם עד חורמה, במצב ששמו אותם בכלא וכדומה. וגם רבי נחמן בתקופה הזאת שמספר את הסיפור הזה, את החלום הזה, החלום הזה יושב על מציאות של הרבה מחלוקות מסביבו, הרבה האשמות, הרבה מחלוקות, המון התנגדות, כי בעצם ההתנגדות הייתה לא רק מצד הזרם הליטאי שהתנגד בכלל לחסידות ולבעל שם טוב, רבי נחמן הוא תלמידו, הוא נכדו של הבעל שם טוב, אלא יש מציאות של התנגדות טוטלית בקרב החסידים, תלמידי הבעל שם טוב, שמתנגדים לרבי נחמן שהוא הנכד של הבעל שם טוב, וגם משפחתו, רבי ברוך ממז'יבוש ועוד, אנשים שדודו של רבי נחמן גם היה עליו בהתנגדות מאוד גדולה, אבל אני חייבת לציין ואני אסגור את הסגוריים האלה, שרבי נחמן די עודד את המחלוקת הזאת, הוא היה יוצא בכל מיני אמירות, בשבילי נברא העולם, וכשהיו מדברים איזשהו סיפור מהבעל שם טוב, הוא היה אומר, אני כבר בגיל 11 הגעתי להשגות האלה, היה לו איזשהו עניין לעורר על עצמו מחלוקת, בפעם אחרת נספר גם למה. אבל אני רוצה כן להתמקד על הנקודה הזאת שבה אני מנסה להבין למה רבי נחמן, אנחנו כבר נמצאים כמעט בחצי החלום, כן, אנחנו כבר עומת מסיימים אותו, אני מנסה להבין למה רבי נחמן עד לרגע זה לא מנסה להסביר את עצמו, אתם יודעים מה? לא לעולם, לא לאלה שמדברים עליו, שיסביר את זה לפחות לי, שאני קוראת עכשיו את החלום הזה, אני כולי נסערת ואומרת לעצמי, במה מאשימים אותך? בדרך כלל דברים כזה שלא מדברים עליהם, זה מתחומים שמה שנקרא וואו, כאילו רבי נחמן תמיד סיפר שהוא התגבר על התאווה הידועה. מה קורה פה? למה אתה לא מסביר, למה אתה לא מרגיע אותנו לפחות שנמשיך את החלום הזה איתך במין ידיעה שהכל בסדר? למה אתה לא מגן על עצמך? למה אתה לא מסביר את עצמך? שוב פעם, אני אומרת לכם, קופצת לי העורך הדין המעצבנת הזאת שמנסה למצוא את חוש הצדק, ואני מנסה להבין למה רבי נחמן לא מדבר, ואני חושבת שהרב שגר מביא את זה בצורה מאוד יפה. אני חושבת שקראתי את זה מהרב שגר, היה לי הרבה יותר קל לקבל את תורה וו של רבי נחמן, שהוא מדבר על זה ואומר שעיקר התשובה זה ישמע בזיונו, ידום וישתוק, כן? והוא אומר את זה בצורה מאוד, מאוד אמיתית. הוא מסביר שבעצם העניין הזה שאדם מבקשים ממנו לשתוק, כן? אז מבקשים ממך לשתוק לא ממקום של חולשה. תראו זה יופי, אני רוצה להקריא את זה מהרב שגר, איך שהוא אומר את זה. הוא אומר ככה, אמנם שמירת הכבוד האישי אינה פסולה מכל וכל. הגישה שלפיה ככל שאני חלש וחסר עונים יותר, כך אני יראה שמיים יותר איננה נכונה. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, ישמע בזיונו ידום וישתוק, זה בוא תהיה תולעת, כן? בוא תהיה מושפל, בוא תהיה בהכנעה, בוא תהיה במין מקום כזה של שטיח פרסי שאפשר לדרוך עליך. וכאילו, ישמע בזיונו ידום וישתוק ותיכנס לעמדת הקורבן, מסביר הרב שגר את רבי נחמן, ואנחנו נראה את זה גם בחלום, שזה לא למה שרבי נחמן מתכוון. הוא לא מתכוון שאני אפוך להיות קורבן שחוטף מכות שוב ושוב, ושותק במין גבורה רוחנית תילאית כזאת, כן? שזה טעות לראות את זה ככה, כי הרבה פעמים אנשים שמורגלים גם מסיפור החיים שלהם להיות באיזשהו מקום סק חבטות, באיזשהו קורבן, הרבה פעמים כשהם חוזרים בתשובה או כשהם מגלים את התורה הזאת של רבי נחמן, משתמשים בה כאילו להצדיק את המקום הקורבני, החלש, המרצה, הסופג, זה שלא יודע להגן ולשים גבולות של שמירה על עצמו בכל מיני תחומים. אבל תראו איך הרב שגר מסביר את זה יפה. לחשוב שאם אני חסר אונים וחלש, כך אני אראה שמיים יותר אינה נכונה. חוסר התגובה טמון בשתיקה אינו נובע מחולשה וגם לא נועד לעודד חולשה. הוא תוצר של עמידת האדם לנוכח האינסוף האלוקי, המובילה לכך שאמירות הזולת אינן נוגעות בו ובחייו. הביטול שלו צריך האדם לשאוף אינה ביחס לאדם אחר, אלא ביחס לאלוקים. ביטול זה הופך אותו לבלתי פגיע לתגובת הזולת, כן? זאת אומרת שאני עכשיו מקיימת ישמע בזיונו ידום וישתוק, או כמו שאני רואה שרבי נחמן מתנהג פה לאורך החלום, שהוא לא רץ להסביר את עצמו. אתם מכירות את, את התנועה הטבעית של הנפש שלנו, כשמאשימים אותנו במשהו, אנחנו ישר רצים דבר ראשון להתחיל להסביר מה רציתי, מה חשבתי, מה אמרתי, מה, לא, לא, לא יכול להיות, אני בשעה הזאת וזאת לא הייתי פה, עליבי, אני מתחיל, רובנו חיים שרוב הזמן אנחנו עסוקים בלהצדיק את עצמנו ולהסביר את עצמנו ולהגן על עצמנו, ורבי נחמן מלא אותנו פה באיזשהו מקום לאיזושהי רמה אחרת של שתיקה, שהיא באה ממקום של כוח עוצמתי, לא ממקום של חולשה. ממקום של כוח עוצמתי, כי אם אני מחובר לעני האלוקי שלי, לעני הפנימי שלי, ואני מחוברת אל מי שאמר והיה העולם, אני לא נופלת וכמה ממה אומרים עליי, מה חושבים עליי, מה רוצים ממני, מה... יש שם איזשהו מקום של עוצמה שקטה, עוצמת הרכות הייתי קוראת לזה, כן? מקום שהוא מצד אחד רך ונכנע כלפי האלוקות, כי אני בהכנעה כלפיו שאני מבינה שיש פה מי שמוביל את כל המציאות אליי, ומצד שני אני במקום של חוזקה פנימית מחוברת ולא נשברת לרסיסים ממה שקורה מסביבי. אבל אני מזכירה לכם שרבי נחמן סיפר את החלום הזה כשהתלמידים שלו מצאו אותו בתוך שלולית של דמעות. ואני רוצה לגעת בנקודה האנושית הזאת של רבי נחמן, שהוא מתאר אותה כל כך יפה בתוך החלום שלו. הייתי אולי קצת מקריאה עוד מהרב שגר, אבל אולי אחר כך אני רוצה להמשיך עם החלום. ורבי נחמן מספר ככה, ובתוך כך שהיינו יושבים שם ביער עם החמישה אנשים היחידים שנשארו איתו, שגם להם דרך אגב הוא לא מספר שום דבר ואנחנו לא שומעים שיחה ביניהם, בא זקן אחד וקרא אותי ואמר שיש לו איזה דבר לדבר עמי, והלכתי עמו. סוף סוף מגיעה איזושהי דמות, כן, דמות שנראה דמות אנושית, זקן, שסוף סוף קורא לי ורוצה לדבר איתי. אני בבדידות התאומית הזאת, אני מרגישה שכל החברה בגדה בי, אני במה שנקרא ויוותר יעקב לבדו, גלות הנפש הכי גדולה שיש, במקום של הבדידות והלבד, שאתה מרגיש באמת שאין לך אף אדם שמבין אותך, ששומע אותך, שחושב שיש סיכוי שאתה חף מפשע, שחושב שאולי יש סיכוי אפילו שאם עשית משהו רע, אולי יש סיכוי שיתנו לך לעשות תשובה, כן? אפילו אפשרות לתשובה לא נותנים לו. האכזריות האנושית מתבטאת פה בחלום בסיטי פרטה, מה שנקרא. והוא רואה איזה זקן שבא לדבר איתו. קודם כל אני אגיד בסוגריים שחלק מהמתנגדים שרבי נחמן היה את הסבא משפולי, שרבי נחמן היה קורא לו הרבה פעמים הזקן, שהוא היה קצת קורא לו את זה במקום של להטריס, אבל בדרך כלל כשרבי נחמן מדבר על הזקן, אז הוא קורא לו יצר הרע. זקן, זקן, יצר רע, הוא קורא לו זקן, מלך זקן וכסיל, ככה הוא קורא לו. אז זאת אומרת שאנחנו גם מבינים פה שבתוך כך הגיע איזושהי דמות של זקן, בוא נשמע מה הוא רוצה להגיד לו, ורבי נחמן הולך לדבר איתו, מחכה אולי לשמוע מעט נחמה, כי רבי נחמן כשמו כן הוא, כל התורות שלו וכל ההתעסקות שלו איתנו, עם הנפש שלנו ועם מה שהוא הנחיל לדורות הבאים ולדור שלו, זה היה מלשון רבי נחמן, נחמן, מלשון נחמה, היו קוראים לו המנחם, הוא תמיד היה מדבר על זה, שבמקום הכי נמוך שתהיה, גם שם יש לך סיכוי להכל, כן? בוא נראה מה זה כן אומר לו. ואמר שיש לו איזה דבר לדבר עמי, והלכתי עמו והתחיל לדבר עמי. ענה ואמר, האתה תעשה כזאת, ואיך אין אתה מתבייש בפני אבותיך נגד זקנך רבי נחמן, שזה היה אביו, ונגד זקנך הבעל שם טוב זיכרונו לברכה, ואיך אין אתה מתבייש מתורת משה ומאבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב וכו, מה אתה סבור שתשב כאן? האם אתה יכול לשבת כאן תמיד? הלאומאות שלך יחלב, אתה איש חלש, ומה תעשה? וכי אתה סובר שתפליג לאיזה מדינה? ממה נפשך אם לא ידעו שם מי אתה? לא תוכל להיות שם, כי לא ייתנו לך מאות. ואם ידעו מי אתה, גם כן לא תוכל להיות שם, כי גם שם ידעו מי זה. וואו. כאילו אתה אומר, אם זקן כזה לא צריך אויבים. זאת אומרת, אם עד עכשיו רבי נחמן נמצא באיזשהו מקום שהוא מקבל על עצמו גלות, הוא נמצא בישמע בזיונו ידום וישתוק, הוא נמצא בעבודה פנימית של תשובה פנימית, של איזשהו מקום של הבנה שמה שקורה לך ומה שמביא עליך אלוקים, אתה במין מקום שמקבל את המציאות, מתמודד עם מה שיש, מבין שהוא עובר ניסיון עכשיו, מאבד את האדמורות שלו, את הרבנות שלו, את הבית שלו, את החברה, עובר מדינה, עובר לגלות, מגלה שגם שם הוא לא יכול להיות במקום יישוב, הוא נזרק ליער כמו חיה בודדת, נרדפת, יושב שם ביער עם 5 מאנשי שלמה, שגם שם השיח לא ברור, גם שם הוא לא מסביר את עצמו, הוא גוזר על עצמו שתיקה, ישמע בזיונו ידום ואשתו, כי זו הבחינה היא מעין עולם הבא. ועכשיו מגיע איזושהי דמות, והוא כבר מחכה לחפש איזושהי נחמה, איזושהי בשורה, איזשהו עידוד, איזשהו איש זקן עם ניסיון חיים, שיבוא ויגיד לי, עוברים דברים כאלה בחיים, יש משברים, אבל כל משבר אתה יוצא ממנו יותר מחוזק. בוא אני אעזור לך, אני אתמוך בך. אני מבין שאתה סובל, בוא תשתף אותי בסבל שלך, משהו, נחמה. והזקן הזה, שזה הקול הזה של היצר הרע שרודף אותנו תמיד כל החיים, שמחליש אותנו, זה הקול הזה של הנחש, שלוחש לנו את הלחישות המחלישות האלה, וצריך להבין שרגש של אשמה ובושה זה אחד הרגשות הכי חזקים שמורידים אדם למקום של חושך, עצבות, דיכאון, חדלות, תחושה של, תבינו ילדים שעברו פגיעות בילדות שלהם המון פעמים, היות וילד תמיד רואה את ילד חי בריכוז עצמי, הוא לא מבין סיבה ומסובב. כשההורים רבים הוא חושב שזה בגללו. כשמישהו פוגע בו מינית הוא חושב שהוא אשם. כשקורה משהו הוא מרגיש בושה, כי הוא מרגיש שהכל קורה בגללו. וכשאתה גדל בהמשך החיים, תחושות האשמה והבושה האלה מלוות אותך, וזה מין יוצר מציאות של אדם שמרגיש שהוא לא ראוי לשום דבר, ויותר מזה, מרוב אשמה ובושה, הוא מרגיש גם שהוא ראוי לכל הרע שבעולם. והזקן הזה, איך שרבי נחמן מתאר אותו, יש שיר של שולי רן, שהוא מדבר על זה, שמה בני האהובי, כן, ויש שם את השיח בין היצר הטוב ליצר הרע, זה ממש אחד לאחד. כשאתה מסתכל על זה, בא בן אדם ואומר לו, ביישת אותנו, אתם מכירים את זה? עשית בושות למשפחה, עשית בושות מאיפה שבאת, עשית בושות, הבושה הזאת, בושה זה רגש, רגש כל כך קשה, תבינו, שיש את העבירה המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא, כי זה משול לרצח, לבייש אדם, זה בעצם כמו שרצחת אותו בחיים. המציאות הזאת של אל תלבין פני חבריך ברבים, זה מציאות שבעצם הדמים יורדים, מי שחווה אי פעם תחושה כזאת, שאתה מרגיש שנופל לך, יוצא לך, יורד לך אדם, אתה מרגיש את זה, את החיוורון הזה. חז"ל משווים את זה למוות, זה רצח, זה רציחה. תחשבו עוד כמה זה רציחה, שבעצם הקדוש ברוך הוא, אם אתם זוכרים חורבן בית המקדש השני, כל ההשתלשלות של חורבן לבית המקדש השני היה בגלל שביישו את רב קמצא. הקדוש ברוך הוא החריב את הבית שלו בגלל יהודי שהתבייש. תבינו כמה רגש של בושה הוא רגש עוצמתי. רגש מטורף. ובא הזקן הזה, ולא מספיק מה שרבי נחמן עובר, ועוד כל החלום אנחנו מחזיקים איתו, שהוא מחזיק, הוא מחזיק את עצמו, הוא מחזיק את עצמו, הוא ככה... הוא נמצא בתדר הרוחני שהוא מדבר עליו, הוא מצליח לעשות, אין יוש בעולם כלל, הוא מצליח לעשות, ישמע בזיונו דויים וישתוק, הוא על התדר הזה, בא הזקן הזה, ומה שנקרא, מסובב את הסכין בגב, שוב ושוב ושוב, פוצע אותו עוד ועוד, ובאיזשהו אופן, כשאני שמעתי את זה, זה הזכיר לי את ה, מה שנקרא האחר, ששמע קול מגן עדן שאמר לו, לך אין תשובה, כן? אתם מוזמנים לעולם הבא, ואתה אחר, אין לך סיכוי. ומדברים על אותו תלמיד חכם שהפך להיות האחר, שאם הוא היה בכל זאת לא מתייאש ומאמין בעצמו, כן הייתה, אין דבר כזה שאין תשובה, אין דבר על משהו שאין עליו תשובה. ואתם רואים פה את הזקן הזה בא לנסות לייאש את רבי נחמן מברסלב שהמציא את הסלוגן הזה, אין יוש בעולם כלל, ומנסה לייאש אותו, וזה כזה הוא דורך עליו ומסובב, מסובב את העקב ככה, מה שנקרא, קוטש אותו עד אפר, ובואו נראה איך רבי נחמן מתמודד עם זה. השבתי לו, מה זה, מה אני שומעת? זה... השבתי לו, מאחר שהוא כן, שימו לב איך רבי נחמן מתמודד עם היצר הרע, עם הזקן הזה, ואומר לו רבי נחמן, השבתי לו, מאחר שהוא כן, נכון, אני מגורש כזה וכו, יהיה לי עולם הבא, ישמע בזיונו ידום וישתוק, וזאת התשובה מעין עולם הבא. רבי נחמן מנופף לו בסלוגן השני שלו, הוא שולף את כל הכלים הרוחניים שהוא נותן לנו, ומשתמש בהם בחלום, לא מתייאש, ועכשיו שהזקן בא ואומר לו, אתה מיואש, הוא אומר לו, אני שמעתי את בזיוני, ונכון, אני מגורש, נכון, ביזו אותי, ואני מבוזה הדפר ומגורש, אבל יהיה לי חלק לעולם הבא. זאת התשובה אם אין עולם הבא, כן? זה ה... השיב לי, מספר רבי נחמן הזקן, עולם הבא אתה סבור שיהיה לך? אפילו בגיהנום לא יהיה לך מקום להתאמן שם, כי עשית חילול השם כזה, וואו, כן? מה שנקרא, באלוהים בטחתי, לא יראה, מה יעשה לי אדם? בעצם בא הזקן הזה, ועם רבי נחמן, לאט לאט כל, אתם יודעים, הקיום שלנו בעולם, אנחנו קיימים בעולם, ואנחנו תמיד מחפשים הצדקה, למה אנחנו קיימות בעולם הזה, נכון? כי אני טובה, כי אני מועילה, כי אני עושה ככה, כי בניתי, כי יש לי, למדתי, ועשיתי תואר, ונזרת לאנשים, ואנחנו תמיד מחפשים הצדקות לקיומנו. עכשיו, רבי נחמן, היה לו הרבה הצדקות לקיום שלו. הנכד של הבעל שם טוב, ותורה הוא למד, והקים חסידים, וכתב דברים, ועשה דברים. ופתאום בחלום הזה, לאט לאט שומטים לו את הקרקע מתחת לרגליים, לוקחים לו כל מה שמצדיק את הקיום שלו. הוא נאחז בדבר האחרון, ואומר, טוב, אז לפחות יהיה לי העולם הבא. בא הזקן הזה ואומר לו, גיהנום אפילו לא יהיה לך. מה שנקרא חידלון מוחלט. השבתי לו, אומר רבי נחמן, ופה קצת הוא זקף לי את הקומה, וסוף סוף אמרתי, או רבנו, סוף סוף רואים שאתה גם קצת פייטר, לא כזה... השבתי לו, כותב, ספר רבי נחמן, לך לך, הייתי סובר שתנחמו אותי ותדברו על ליבי, עכשיו אתם עושים לי איסורים, לכו לכם, והלך מיתי הזקן ענל. זה קטע בחלום, ששם הזדקפתי קצת. מאוד אהבתי את זה. לך לך, אתה עושה לי איסורים, תתרחק ממני. יש גבול, ישמע בזיונו ידום וישתוק, אבל יש לי בחירה. אני שומעת בזיון, אני בוחרת לשתוק, אבל יש לי בחירה ללכת משם. אני לא אמורה להישאר במקום רעיל, עם אנשים רעילים, עם איזה דמות של זקן שיושבת וחופרת אותי ומנסה להשפיל אותי עד אפר. זאת אומרת, גם למציאות הזאת של התשובה העילה הזאת שנקרא ישמע בזיונו ידום וישתוק, יש שם הגבול. אתה עושה לי איסורים, אומר לו רבי נחמן. זאת אומרת, אם עד עכשיו הוא נמצא במציאות של בזיונות והנפש שלו שלמה, והוא נמצא באיזשהו מקום שהוא מרגיש שהוא מבחינה רוחנית מחזיק את עצמו, אבל שמגיע השלב הזה, ודרך אגב הוא גם לא נשאר שם, כן? הוא לא נשאר בתוך חברת האנשים, הוא לא נשאר לגור בבית שלו, הוא בורח משם. זאת אומרת, רבי נחמן בא ונותן לנו פה איזושהי יצאה מאוד חזקה. כשאתה נמצא בסביבה רעילה של אנשים שעושים לך רע, מדברים עליך רע, אלימים אליך, רגשית, מילולית, פיזית, עם כל הגדולה הרוחנית שלך, שאתה שומע את בזיונך ואתה שותק, ואתה מחכה לישועת השם, ואתה אבא זה ממך, עדיין אתה מחויב לעשות פה מעשה אחד מאוד מאוד ברור, לשים גבול, להגן על הנפש שלך, ונשמרתם נפשותיכם מאוד, תתרחק משם, תלך משם. והוא כבר נמצא ביער, אין לו לאן ללכת, כן? הוא כבר ברח מכל המקומות שהכאיבו לו, אין לו לאן לברוח, הזקן הזה הגיע אליו. אז רבי נחמן שם גבול לזקן הזה ואומר לו, לך מכאן, עשית לי מספיק איסורים, חשבתי שתנחם אותי. לא באת לנחם אותי? כמה מאיתנו מכירות חברות כאלה, כן? או אנשים כאלה שאתה בסביבה שלהם, שהם תמיד איכשהו כל זיק של שמחה או מורידים אותך כזה למקום של... אז פשוט לך לך, או שאתה תלך משם, או שאת תלכי משם, או שפשוט לשים גבול שם במקום הזה. אנחנו לא אמורים להישאר לסבול. זה לא מציאות, ואני יודעת על הרבה בעלי תשובה שהמציאות הזה של ישמע בזיונו ידום וישתוק, נתן להם איזושהי סיבת חיים כזאת להצדיק את המקום של הריצוי וחלישות הדעת שלהם, וחוסר יכולת שלהם לשים גבולות. אנשים שנפרצו להם הגבולות, בעיקר בילדות, לא יודעים לשים גבולות. והגדר הזאת פרוצה, ואנשים שהם אנשים שאוהבים לפרוץ גבולות, מזהים את זה, הם מריחים את זה. הם מריחים שיש פה מישהו שאפשר לתקוף אותו, שהחומה שלו לא סגורה. ויש אנשים שהפוך על הפוך, בגלל שפרצו את הגבולות שלהם בגילאים כאלה ואחרים, אז הם מקימים חומה בצורה עם שער נעול בעשרה מנעולים שאין לאף אחד סיכוי בעולם להתקרב אליי. והתוצאה של זאת זה בדידות תאומית. זה לשבת ביער ולהיות ממש לבד, בכלל בי אנשי שלומנו. ואנחנו ממשיכים עם רבי נחמן, כן? איך רבי נחמן ממשיך את העניין? וביותי יושב שם, ישבתי את עצמי. רבי נחמן, אני מאוד אוהבת את הדיבור הזה שלו. תמיד יש לו את העניין שקורה משהו במעשיות וזה, יישב את עצמו, ישבתי את עצמי. הוא מדבר על זה שכל הדעת שלנו, כל העניין שלנו בחיים, להבדיל בין טוב ורע, לחיות בטוב, בשמחה ובאושר או בעצבות, זה כל העניין של יישוב הדעת. אם אני זוכר מי אני, מה אני מחובר לעצמי, מה אני צריך, מה התכלית, אם אני מחובר למקום הזה של האמת, אז אני בוחר בחירות נכונות בחיים וחי חיים אחרים לגמרי. וביותי יושב שם, ישבתי עצמי, מאחר שאני יושב כאן זמן רב כזה, יכולים לשכוח לגמרי את הלימוד. וציוויתי לאיש הנעל ששלחנו לעיר בשביל צורכנו שיבקש שם איזה ספר ויביא לנו. והלך אל העיר ולא הביא ספר. והשיב שאי אפשר להביא, כי בוודאי אסור לגלות בשביל מי צריכים את הספר, ובעצניה אי אפשר למצוא ספר. והיה לי, מספר רבי נחמן, איסורים גדולים על שנינה ונד, וגם אין לי שום ספר. כי יכולים לשכוח את הלימוד לגמרי. רבי נחמן איבד את הכל, במה הוא מנסה להאחז? בדעת. אין לי בית, אין לי משפחה, אין לי קהילה, אין לי בית כנסת, אין לי עיר, אין לי מקום יישוב, אין לי עולם הבא. כן, עכשיו התקנו אותו גם שאין לו עולם הבא. אני מחפש משהו אחר. מה אני, איזה בריחה נוספת יש לי לקבל איזושהי הצדקה לקיומי? הדעת, לימוד, כן, השכלה. אז אנחנו מכירים את הבריחה הזאת, הרבה אנשים מאיתנו שנמצאים בבדידות חברתית קשה, מוצאים את עצמם בורחים, או ללימוד ספרים, או לרוחניות, או למסכים, כן, מחפשים את המקום הזה של להימלט מהמקום הזה הכואב של הסבל של הבדידות. ואז התלמידים שלו באים ואומרים לו, הלכנו לחפש לך ספר, כן, אבל הם רוצים לדעת בשביל מי הספר. זאת אומרת, רבי נחמן גם מבין שיש פה איזה סוג של ניסיון מטורף, מה שנקרא, לוקחים לי הכל. אין לי במה לאחז יותר. מה ביקשתי? ספר. למי אתה צריך את הספר הזה? מי ביקש את הספר הזה? הוא? לא, הוא לא מקבל. גם את זה לא. אחר כך חזר ובא הזקן הנעל, ונשא ספר תחת זרועותיו, הנה חזר הזקן, ויש לו ספר, כן? זה משהו שרבי נחמן מאוד רוצה. אתם מכירים את האנשים הרעילים האלה? שחוזרים לך לחיים עם כל מיני דברים שהם יודעים שאתה צריך ומנסים איכשהו ללחוד אותך ברשת בחזרה. מערכות יחסים הרסניות למיניהם, מערכות יחסים אלימות, שאיכשהו אתה מרגיש שאתה תלוי באדם הזה שמגיע, יש לו ספר, אני צריכה את הספר הזה, אני תלויה בו. אולי אני אחזור שוב למערכת יחסים רעילה איתו. ושאלתי אותו, או מספר רבי נחמן, מה אתם נושאים? והשיב הזקן ספר. אמרתי לו, תנו לי את הספר, ונתן לי. ולקחתי אותו, עכשיו תקשיבו, זה עשי. ולקחתי אותו את הספר, ולא ידעתי כלל איך להניח את הספר, ופתחתי את הספר, ולא ידעתי בו כלל. והיה דומה בפניי כלשון אחר וככתב אחר, כי לא ידעתי בו כלל וכלל לא. והיו לי איסורים גדולים מזה. רבי נחמן מגלה שלקחו לו גם את הדעת. הוא לא מצליח לקרוא, הוא לא מצליח להבין א' ב', הוא לא מבין מה יש בספר. תבינו, עד לפני כמה שבועות הוא היה אדמור, דמות רוחנית, מאות חסידים נהו אחריו, הוא כתב כתבים, אנשים באו לשמוע דרשות שלו, שיעורים שלו, וברגע אחד הוא נזרק ככלי שלא שווה כלום, זרוק באיזה יער, ואפילו הוא ויתר על הכבוד, מה שנקרא, ויתר על הכבוד מלאכים, הקפיד על כבוד אלוקים, שתק, לקח את הביזיון, עשה את המקום הכי נעלה מבחינה רוחנית, ומה הוא מוצא? שלקחו ממנו גם את הדעת. שהוא לא יודע קרוא וכתוב, שהוא לא יודע, אין לו כבר זכות קיום כבכלל, אין לו עולם הבא, אין לו דת, אין לו השכלה, אין לו כלום. עכשיו תראו מה הוא אומר, והיו לי סורים גדולים מזה, והייתי מתיירא גם מהאנשים האלו הנעל שהיו עימי, שכשיוודע להם זאת אולי גם הם ייפרדו ממני. רבי נחמן עכשיו מספר את הפחד הכי תאומי שלו. עד עכשיו הוא איכשהו יחזיק בסלוגנים, בתורות, באין ייאוש כלל, בישמע בזינו ידום וישתוק. עכשיו הוא מתאר איזה מציאות של פחד מטורף חווה בן אנוש, כשהוא מגלה שאין לו שום זכות קיום, אין שום הצדקה לקיומו, אין לו שום משהו שהוא יכול לתת לעולם. יש פה אמירה מאוד מאוד חזקה. הוא מפחד עכשיו לספר למעט אנשים שנשארו איתו שהוא הפך להיות גמבור ועם הארץ. אין לי מה לתת לכם כלום, אני לא שווה כלום, זהו, אין לי מה לתת, אין לי איך לרצות אתכם. אין לי איך לנסות לשכנע אתכם שכדאי לכם להיות לידי, לפחות אני אתן לכם איזו עצה טובה, אני חכם, יש בי משהו, כלום. יש פה איזשהו מקום שאלוקים מביא אותו לנקודה שאתה צריך להגיע, וזו נקודה שכל אחד ואחד מאיתנו עובר אותה בחיים, זה סוג של משבר כזה שבו אתה מבין שאתה צריך להגיע לנקודת הקיום שלך, שהאמת של הקיום שלך היא פשוט בגלל שאתה קיים. כי הוא נתן לך חיים, וזה כל ההצדקה לקיום שלך. ואתה לא חייב לאף אחד שום דבר. אתה לא חייב להצדיק את קיומך. אתה לא חייב להתאמץ, לא להיראות רב, ולא להיראות חשוב, ולא להיראות שווה, ולא לתת שום דבר מעצמך. יש לך זכות קיום מעצם היותך חי וקיים בעולם הזה, כי הוא נתן לך את זכות הקיום. יש פה משהו מאוד מאוד חזק שרבי נחמן אומר. אני שוקלת אם לסיים או שנמשיך בשבוע הבא, כי זה קצת... אנחנו נסיים. ושוב קרא אותי הזקן, הנעל, לדבר איתי, והלכתי עמו, והתחיל שוב לדבר כנעל. איך עשית כזאת? איך אין לך בושה? אפילו בגיהנום לא יהיה לך מקום להתאמן שם כנעל. אמרתי לו, תראו, רבי נחמן ממשיך להיאבק ככה על הכבוד שעוד איכשהו נשאר לו. אם היה אומר לי כזאת אדם מבני העולם העליון, הייתי מאמין לו. השיב לו הזקן, אני משם. והראה לי דבר שהוא משם. רבי נחמן באלם, הוא נאחז כבר בדבר האחרון, להגיד שהזקן הזה הוא סתם יצר הרע, והוא לא שווה כלום, וזה סתם חיזיון תעתועים, ואתה סתם זה סתם כוח מדמה. זה סתם. יש לי אמונה, אני מחזיק באמונה. ומוכיח לו הזקן שהוא מהעולם הבא, וזה מאלוקים מה שקורה לך פה, מה שלקחתי לך, את כל מה שיש לך זה ממנו. המשבר הזה באמונה שאת קולטת, שהחיים שלך נשברים, ויש מי ששובר לך את החיים, יש מציאות של מישהו שאמר, עושה ויעשה את כל הדברים. מציאות מאוד קשה. ורבי נחמן, כשמו כן הוא, מנחם, תראו איזה אופטימיסט. ובעל דעתי המעשה של הבעל שם טוב הידוע, שאז היה סבור הבעל שם טוב זיכרונו לברכה גם כן שאין לעולם הבא. מי שזוכר את הסיפור הזה שמסופר שהוא נסע בנמל והגיע לטורקיה, וגם הגיע אליו זוג בלי ילדים ערב פסח, והוא התפלל על האישה הזאת שיוולדו לילדים, והודיעו לו מהעולם הבא שהוא נתן לילד, שזה מנוגד להחלטה של העולם, של כאילו של הקדוש ברוך הוא, ולכן כעונש לוקחים לו את עולם הבא. ואז הבעל שם טוב מסופר שם שאמר, איזה יופי, עכשיו אני יכול להתחיל לעבוד את אלוהים בלי שכר ועונש, אלא פשוט מאהבתי אותו. אני עובד אותו בלי עולם הבא. ואמר רבנו, אני אוהב את השם יתברך בלי עולם הבא. איזה אופטימיות מטורפת, כן? וואו. אבל תשימו לב מה רבי נחמן כותב פה. והשלחתי את ראשי לאחוריי במרירות גדול מאוד. וואו. השלחתי את ראשי, כן, איך רבי נחמן אומר, לזרוק את השכל? השלחתי את ראשי במרירות גדול מאוד, ואני באה ואומרת פה, רבנו, התייאשת? התייאשת? השלחתי את ראשי במרירות גדול מאוד, אתה במרירות? אתה שציווית על שמחה ואמרת אין ייאוש בעולם כלל? ואז אני נזכרת בדיבור מאוד יפה, אני לא זוכרת מאיפה שמעתי את זה, שמישהו אמר פעם, שמעתי את הדיבור הזה, שהוא אמר, אין ייאוש בעולם כלל, אין מציאות של ייאוש בעולם כלל, אנחנו מתייאשים כל הזמן, בני אנוש מתייאשים, אבל הוא לא מתייאש מאיתנו. אין יאוש בעולם כלל, זה כי הקדוש ברוך הוא לא מתייאש מאיתנו אף פעם. ופה רבי נחמן, במתיקות שלו, שהוא מראה את השבירה שלו ואת החולשה שלו ואת האנושיות שלו, והוא בא ואומר לי, תקשיבי, כשכואב כואב, וכשהעולם הזה קשה, העולם הזה קשה, ושהעולם הזה הוא לא טוב, אני לא משחק לך אותה ואומר לך, דמייני טוב, תחשבי טוב ויהיה טוב. לא, אנחנו עוברים דרך הלא טוב, אנחנו עוברים דרך כאב, דרך סבל, דרך מרירות. אני לא מתכחש לזה. אני לא בלה-לה-לנד. תחשבי טוב, יהיה טוב, יהיה... לא, יש, אנחנו עוברים דרך הכאבים שלנו. אבל תשימו לב איך הוא אומר את זה. וכאשר השלחתי את ראשי כך, כן? באו אליי ונתקבצו אליי כל הנזכרים למעלה שאמר לי הזקן להתבייש מהם. היינו זקניי והאבות וכו' וכו', ואמרו לי את הפסוק, ופרי הארץ לגאון ולתפארת, כן? זה מישעיה, זה חזון של הנבואה, של עתיד לבוא למי הקדוש ברוך הוא ייתן חיים בזמן הגאולה. אני אתן לך, שעברת דרך הסבל, דרך המרירות, שיאשתי אותך מכל דבר אפשרי, לקחתי לך כל הצדקה קיומית שלך בעולם הגשמי הזה, והחזקת מעמד באמונה, ואפילו במרירות הכי גדולה שלך, אמרת, אני אוהב את השם יתברך, כמו שאני, בלי כלום. נע ונד בארץ, חסר השכלה, בור, לקחת לי הכל, אבל אני אוהב אותך. זה מרגש בעיניי. ואמרו לי, הסבים והסבתות, כן, וכל מי שהזקן אמר לו, כולם מתביישים בך, אמרו לי, עד רבה, נהיה מתפארים בכם. והביאו לי כל האנשים שלי, ובניי, כי גם בניי נפרדו ממני בתחילה בעת, אז בתחילת החלום, ודיברו על ליבי דברים כאלו ההפך מענל. ואני מסיימת, מה שהשלחתי את ראשי, אומר רבי נחמן, אם היה אדם שעבר 800 פעמים על כל התורה כולה, אם היה משליך את ראשו במרירות כזאת, בוודאי היו מוכלים לו, ושאר הטוב, אני רוצה לספר לכם, כי ודאי היה טוב, יסמין מועלם, כן? לגמרי יסמין מועלם הביא לנו בפינאלה של החלום, יהיה טוב, יהיה טוב. אבל תבינו מה רבי נחמן אומר פה, שאדם שעבר אפילו 800 פעם על התורה, הוא אומר, תבינו, אין לכם מה להתייאש, יש סיכוי, אנחנו לא יודעים מה החטא שהאשימו אותו, אנחנו מבינים שהוא לא יודע מה זה, אנחנו מבינים שהוא לא עבר שום דבר, אבל הוא בא ומלמד אותנו פה סיפור של איך עוברים בתוך החושך, בתוך הכאב, בתוך הבדידות, בתוך הצער. השלולית של הדמעות שמצאו אותו שם, הוא עבר דרך הכאב, הוא לא ברח רוחנית למין מציאות של ישמע בזינו אדום וישתוק ובריחות רוחניות, הוא חווה את הכאב על הבשר שלו, הוא יודע שיש סבל, יודע שיש כאב, יודע שיש דמעות, ויחד עם זאת, הוא מספר לנו שכל מה הדור הזה צריך לעשות, זה משהו מה שזה המצווה של הדור הזה, הדור הזה צריך רק להחזיק מעמד, להחזיק מעמד ולא להתייאש. אז שנזכה.